כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi All of us ovadati Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון ג' במנחם אב תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף ס"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, מביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב חדש ומלא תקווה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. שבוע שבסיומו פרשת דברים, שבת חזון, ערב תשעה באב. בפרשת דברים כותב בעל התורים בפסוק השלישי של ספר דברים: אם יהיה תלמיד חכם אחד בין 40 אלף, אין צריכין לא רומח ולא מגן, כי תלמיד חכם מגן עליהם מאויביהם. דברים מדהימים ומחזקים את הצורך להרבות בנו תלמידי חכמים ועוסקים בתורה ובמצוות. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הערה על אשר למדנו. הדברים לקוחים מספר מאורות הדף היומי. קיניים ושכיב רב אמר לאשמעתה. פעמים רבות, כך גם בסוגייתנו, כאשר אף ששת רוצה להרער על דבריו של רב, הוא מקדים ומתבטא במילים הללו, קיניים ושכיב רב אמר לאשמעתה. דהיינו, דברי רב אילו נאמרו בשנתו, בשינה שלו ותוך כדי חלומו. ובעצם רוצה רב ששת לומר שהדברים של רב ניתנים לפרחה. והדברים הללו שרב ששת טעונים הבנה, שהרי אף אם רב חלם על כך בחלום הלילה, הרי יש לכך חשיבות רבה. מדוע רב ששת משתמש בעובדה הזו כדי לערער את דבריו? שמענו לבאר זאת באופן נפלא. בגמרא במסכת ברכות דף נ"ד עמוד א' נאמר, כי אין מרין לו לאדם בחלומו אלא מה שהרהר במשך היום שחלף. כלומר, מחשבותיו ואירוריו של האדם במשך היום נשנים בחלומו. כך מספרת הגמרא שכאשר הקיסר דרש מרבי יהושע בן חנינה שיודיע לו על מה הוא יחלום בלילה, צפה עבורו רבי יהושע חלום ביעוטים. ואכן לאחר שהמלך חשב במשך כל היום על החלום הנורא, הוא אכן חלם עליו. עכשיו ניתן להבין את כוונת רב ששת שאמר, כי אם רב חלם על כך בלילה, ככל הנראה הוא גם חשב על כך ביום. ואם בכל זאת הוא לא הורה הלכה זו בבית המדרש כאשר היא חלפה בראשו, אותו וסימנו שהוא עצמו, רב, עדיין לא החליט כך להלכה, ועל כן מותר להקשות על כך. עוד הערה מופלאה של הגאון רב חיים שמולביץ' זצ"ל, על דברי הגמרא בדף סמכוו עמוד ב', שמספרת ש-22 שנה התקשה רב יוסף בקושייה ששאלו חברו רבא, ורק כאשר הוא התמנה לראש ישיבה בו ביום, הוא תירץ את הקושייה. הגאון רב חיים שמולביץ זצ"ל, שהעמיק לחקור ולדרוש במאמרי חז"ל ובהליכותיהם, מעורר כי הדברים טעונים הסבר. מה השתנה בו ברב יוסף ביום שהתמנה לראש ישיבה? האם נתווספה לו תובנה חדשה? הסתכלות אחרת? שאיתה מעלה בידו לתרץ קושייה שבמהלך 22 שנה לא עלה בידו ליישב? לפני שמיישב הגאון את השאלה הזו, הוא מקשה גם על הגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ב עמוד א', בה מובא כי אחת מן הטענות כלפי נדב ואביהו הייתה על כך שהיו אומרים כלפי משה ואהרון, מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור? לכאורה, הרי נדב ואביהו היו מגדולי דור דעה, וכפי שכותב רש"י, שהיו שקולים כמשה ואהרון. אם כן, האם ניתן לעלות על הדעת שכוונתם הייתה לשררה גרידה? מבאר רב חיים שמולביץ זצ"ל, ראש ישיבת מיר, כי מדרכי שמיים שכאשר אדם מתמנה על הציבור הוא מקבל כוחות רוחניים למעלה ומעבר למדרגתו שלו, וזאת כדי שיוכל להנהיג את הציבור באופן הראוי ביותר. בשל כך, ביקשו לעצמם נדב ואביהו את שרביט הנהגת הדור כדי להתעלות במדרגתם הרוחנית. כך גם רב יוסף זכה לתרץ את הקושייה העצומה ביום שנתמנה לראש ישיבה זאת, כיוון שבאותו יום ננסחו בו כוחות חדשים ורמים שבעזרתם הוא התעלה במעלות התורה והעירה. ועם שמחת התורה על החידושים הנפלאים הללו, פונים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת חזק חזק ונתחזק פרשת מסעי. סיימנו ללמוד בערב שבת קודש את דפים סמחווה וסמחזין ממסכת בבא קמא, ושאלנו 11 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה הם לפניכם ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, כיצד התיישבו דברי רב שמשלם כפל כמו עכשיו עם דברי הברייתא שמשלם כעין שגנב? והתשובה היא שאם משלם בתלאים משלם כעין שגנב, אם הוא משלם כסף משלם בדמים משלם כשל עכשיו. שאלה שנייה, האם יאוש קונה הוא מניין? התשובה, לרבא קונה, אבל רבא מסתפק האם זה מדאורייתא וכדין אבידה, או שזה מדרבנן מפני תקנת השבים לגזלנים, ולרב יוסף אינו קונה כלל. שאלה שלישית, משכבו למעט הגזול דורשת הגמרא, באיזה אופן מדובר ומדוע? התשובה, כשגזל משכב מוכן של חברו, שהרי אם גזל צמר ועשאו משכב, ודאי קנה בשינוי מעשה. שאלה רביעית, אורות של גנב או של גזלן, האם מחשבה מתמתן ומדוע? התשובה לתנא קמא, בגנב מתמתן, שסתם גניבה יש בה ייאוש, ובגזלן לא, ואילו לרבי שמעון בדיוק להפך. שאלה חמישית, מריש הגזול שבנאו בבירה, מדוע אינו מחזירו בעצמו, ומדוע אינו נקנה בשינוי השם? התשובה, מפני תקנת השבים, התירו להחזיר את שוויו ולא אותו עצמו, כי אם יחייבו להחזיר אותו עצמו, את הקורה עצמה, לא יחזירו הגזלנים בתשובה, אבל שינוי השם אינו קונה בו, כיוון שעדיין שמו עליו, ומפני ששינוי החוזר לבריאתו. שאלה שישית, הגנב והגזלן והאנס, האם הקדשם ותרומתם עוילים? ומדוע? התשובה, מועילים לרבא מפני שיאוש קונה, ולרב יוסף מפני שיש בזה גם שינוי השם. שאלה שביעית, מה למד רבי יונתן מהמילים אשר גזל? התשובה, ללשון אחת ששינוי קונה, ללשון שנייה שאין מוסיף חומש על גזל אביו. שאלה שמינית, האם נלמד מהמילה קורבנו ולא הגזול שיאוש אינו קונה? התשובה, אביי הוכיח מכך לאיל שאינו קונה, ורבה דחה את הראיה של אביי, והעמיד שמדובר כשגזל קורבן של חברו, אבל הוא חזר בו והוכיח מכך, או שאת אחת משמועות אלו אמר רב פאפה. שאלה עשירית, מדוע לא לומדים בגזירה שווה שור שור משבת, שגם בחיה ואוף נוהגים תשלומי 4 ו-5? התשובה, משום שכתוב פעמיים שור ושה בפרשה הזו למעט אחרים. השאלה האחרונה על דף סמך זין, האם יכול לשלם בית שברים כחושים תחת שור אחד ומדוע? התשובה, אינו יכול, משום שנאמר תחתיו תחתיו בית פעמי. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפים סמחווה וסמח זין ממסכת בבא קמא, הדפים אשר למדנו בשיעורנו הקודם יום שישי ראש חודש מנחם אב תשע"ו. וכעת מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הגענו לעיקר העניין ולתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון ג' במנחם אב תשע"ו, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי. הלו הוא דף סמחת ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך זין עמוד ב', 5 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים מן המילים אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל. שואל האור שמח, למה לא יתחייב לשיטת רבי שמעון הסובר שגורם לממון כממון, שלכן חייב מי שגזל חמץ שעבר עליו הפסח, למרות שעכשיו הוא לא שווה כלום, כיוון שהוא גורם לממון אצל הגזלן, ונחשב משום כך כממון גמור. כמו שנלמד לקמן בדף צדי ח' עמוד ב', מתרץ האור שמח שדין כפל לא נאמר, אלא כשהחפץ במקום שעליו להיות בו. ואילו כאן, שכל אדם מצווה ליטול את החפץ ולהשיבו לבעליו, אין חיוב כפל על הנוטל משם, ואפילו על מנת לגזול. אם כן, מבואר במשנה שכשגנב מהגנב, חפץ שגנב מאחרים, אין משלם כפל אלא את הקרן, דהיינו, את הגניבה בלבד. דנה הגמרא באיזה אופן מדובר במשנה שאין משלם כפל כשגנב חפץ הגנוב מאחרים. אומרת הגמרא, אמר רב, לא שנו, לא למדנו שהגונב מהגנב פטור מכפל, אלא כשהגנב השני גנב את החפץ לפני ייאוש בעליו ממנו, שאז עדיין הוא של בעליו הראשון. ועל כן, אין משלם כפל לגנב שממנו גנב. אבל אם כן נבוא לאחר ייאוש בעליו ממנו, כיוון שייאוש קונה, יצא החפץ מרשות בעליו וכנאו גנב ראשון והוא שלו, וגנב שני משלם תשלומי כפל לגנב ראשון, כי זה אין זה נקרא הגונב מן הגנב, אלא זה נקרא הגונב מן הבעלים. שואל השיטה מקובצת, רב יכול היה ללמוד זאת על גנב ראשון שלאחר ייאוש כנאו, ואינו משלם 4 ו-5 על תביחה ומחירה, לפי ששלו הוא תובח ושלו הוא מוכר. תרץ השיטה מקובצת שהוא אמר זאת כאן כדי לחדש ולומר שייאוש קונה גם לגבי זה שאחר התחייב לו כפל על גניבתו ממנו וכאילו היה שלו מעולם. מביאה הגמרא את מה שיקשו על מה שאמר רב שייאוש קונה. בתוספת בדיבור המתחיל דתניה כותבים שכל הקושיות הללו יכולה הייתה הגמרא לשאול גם על רבא שאמר לאל בדף סמכבב עמוד א' שייאוש קונה, אלא ששם מדובר בגזלן ולפיכך שאלו מענייני גזילה. וכאן דיבר רב בגנב, ולכן שאלו עליו מענייני גניבה, למרות שאין סברה לחלק ביניהם. אומרת הגמרא, אמר רב שישת, אמינה, אומר אני, כי נעים ושכיב רב, אמר לאה שמעת, כאשר התנמנם רב ושכב לישון, אמר את הדברים הללו, כלומר, הוא לא דקדק בדבריו, דבריו של רב הם אינם נכונים. דתניה, שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, אמר רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה שאם גנב שור עושה, טבח או מחר אותם, משלם תשלומי 4 ו-5, מפני שנשתרש בחטא, היכה שורשים ונתחזק והעמיק בחטא, על ידי שהועיל להוציאו מרשות בעליו לגמרי בתביחה או במחירה. יש לברר כיצד הוציא את הגניבה מרשותם של הבעלים. כי עד תינח בתביחה, אם הגנב טבח, שחט את הבהמה, יצא הגניבה מרשותם של הבעלים על ידי שיש שינוי מעשה. אבל במחירה שמחר את השור או את השה, אימת, אימתי מחרם שעל ידי כך יצאו מרשותם. אילי מה אם נאמר שמדובר שמחרם לפני ייאוש בעליו ממנו? מעיקה, האם הועילו מעשיו שנחשב בכך נשתרש בחטא? הרי כיוון שלא נתייאשו הבעלים, אין המחירם עוילה כלל, כי לכל הדעות, אין שינוי רשות מועיל לגנב לקנות את החפץ בלא ייאוש, ולא הועילו מעשיו כלל. לכן לא ייתכן לומר שהוא מחר לפני שהתייאשו הבעלים. אלא אומרת הגמרא בדף סמכת עמוד א', ודאי מדובר שמחרו לאחר ייאוש בעלים. ואיסל כדאי תחימו לעל דעתך לומר כפי שאמר רב, שייאוש לבדו קני, והחפץ הוא של הגנב, עמי משלם תשלומי 4 ו-5, מדוע כשהוא תובח או מוכר, משלם הגנב תשלומי 4 ו-5, הלו את שלו הוא תובח ואת שלו הוא מוכר. כיוון שהגנב כבר קנה את הבאמה בייאוש ואין עליו לשלם לבעלים, אלא את דמי השור ועשה בלבד. על כוכחה שאין ייאוש קונה, ולכן ההוצאה מרשות הבעלים נעשית רק בעת המחירה, ומשום כך ייבא אותו התורה 4 ו-5 למחירה הזו. קושיה על שיטת רב. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו של רב ששת ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה, יש לבאר את הברייתא הזו שהביא רב ששת כדאמר רבה. כמו שאומר רבה, לקמן בסוגיה, שיש לתקן בברייתא שכוונתה לומר לא מפני שנשתרש בחטא, אלא מפני ששנה בחטא. החיוב של 4 ו-5 הוא על כך ששנה בחטאו ואחר שגנב אוסיף וטבח או מחר. והיינו שעדיין יצרו תוקפו ולא שב מרשעותו ובא להוסיף וליהנות מדמי גזילתו. החנמי, כך גם נדחה דברי רב ששת כאן ונאמר, שכוונת הברייתא היא שחיובו הוא מפני ששנה בחטא, ולא בגלל שנשתרש בחטא על ידי שהוציא את הגניבה מרשות בעלים. שלפי פירוש זה, אף אם לא תייצא הגניבה מרשות בעלים במחירה הזו, גם כן נתחייב עליה. ובאמת חיוב תביחה ומחירה הוא רק לפני יאוש, כיוון שעל ידי היאוש קונה הגנב את השור או את הסב, אינו מתחייב עוד על תביחתו ומחירתו. ואף שמחירה לפני יאוש אינה מועילה כלל, חייבה התורה עליה. דנה הגמרה ומביאה הוכחה אחרת שיאוש אינו קונה, נגד דבריו של רב. תשמה, אומרת הגמרה, בו הושמה ראיה, שנינו בברייתא, נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז, ותבחו או מחרו. ויש ללמוד זה מזה, ולומר, מה תביחה שחייב עליה ארבעה וחמישה היא פעולה שאינה חוזרת, דהיינו שאין אפשרות להחזיר את הבהמה להיות כפי שהייתה קודם, אף מחירה שחייבה עליה התורה, מדובר במחירה שאינה חוזרת עוד לבעלים. והגמרה מבינה עכשיו שהכוונה שאינה חוזרת עוד לנגנב, כי היא יצאה מרשותו. יש לברר את כוונת הברייתא. אימת, אימתי הייתה המחירה הזו? היא לימה, אם נאמר שהיא נעשתה לפני יאוש בעלים, המאי אינה חוזרת לבעלים, מדוע אינה חוזרת לבעלים? הלא אינה מועילה כלל, כי שינוי רשות בלא יאוש אינו מועיל כלל. אלא בהכרח צריך לומר שנעשתה המחירה לאחר יאוש בעלים. ומעטה יש לשאול, ואיסל כדאי תח קניה, אם עולה על דעתך לומר שכנאה הגנב בייאוש בלבד, המאי משלם ארבעה וחמישה, מדוע הוא משלם ארבעה וחמישה על התביחה והמחירה? הרי את שלו הוא תובח ואת שלו הוא מוכר, ובהכרח שאין ייאוש קונה וחייב הוא על ידי המחירה, כיוון שצל הקונה מלבד מה שנתייאשו הבעלים גם נשתנה הרשות, ולכן אין המחירה חוזרת. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח שייאוש אינו קונה, שכן אפשר להעמיד את הברייתא שמחר קודם ייאוש, מה שחידשה הברייתא שאין חיוב מחירה על מחירה שאינה חוזרת, אין הכוונה מחירה שלא הועילה להקנות לקונה לגמרי. אלא יש לבאר שכוונת הברייתא, כדאמר רב נחמן, כמו שאומר רב נחמן לקמן, שהברייתא בא למעט פרט לאופן שיקנה הגנב את הגניבה לעשות מלאכה 30 יום. הכנה מי, כך גם ניישב כאן שבא לומר הברייתא פרט שיקנה את הגניבה ל-30 ימים בלבד. כיוון שאחר 30 הימים היא חוזרת אליו, אין זו מחירה אלא שכירות באלמה. אינו חייב עליה ארבעה וחמישה. ומה שנאמר אינה חוזרת, הכוונה שהיא מחירה גמורה מצד המוכר, אף אם בפועל אינה מועילה כיוון שאינה שלו. מקשה הגמרא על רב מברייתא אחרת. מי טיבי, שנינו בברייתא, שלוש הלכות בגונב מהגנב. הלכה ראשונה, בגנב ובא אחר וגנב. הלכה שנייה, בגנב ומחר ובא אחר וגנב. הלכה שלישית, בגנב וטבח ובא אחר וגנב. הדין הראשון, גנב מחברו ובא אחר וגנבו מהגנב. הגנב הראשון משלם לנגנב תשלומי כפל, והגנב השני אינו משלם אל הקרן את הגניבה בלבד. את הקרן הוא נותן לגנב הראשון, אבל אינו משלם כפל, שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ו', כי ייתן איש אל רעהו כסף או חילים לשמור, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. דורשת הגמרא לקמן בדף סמכתת עמוד ב', שחיוב כפל נאמר רק בגונב מבית האיש ולא מבית הגנב. והחיוב הזה הוא מדינה דגרמי על שגרם לו הפסד אבל לא מלכות גניבה. כך אומר האמרי משה. הדין השני שמביאה הברייתא, גנב שור עושה ומחר אותו, וכנאו הקונה בייאוש ושינוי רשות, ובא גנב אחר וגנבו מהקונה. הגנב הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה לבעל השור ועשה, והגנב השני משלם תשלומי כפל לקונה, שהרי גנב ממנו דבר שהוא שלו. הדין השלישי, גנב שור עושה וטבח אותו, ובא אחר הוא גנבו ממנו. הגנב הראשון משלם לבעל השור או עשה תשלומי ארבעה וחמישה, והגנב השני אינו משלם לראשון תשלומי כפל על איברי הבהמה הטבוחים שגנב, אלא קרן בלבד, כדין גונב מהגנב שמשלם רק קרן. ותכף הגמרא תשאל, למה לא ישלם גם כפל, הרי כנאו הגנב הראשון בשינוי מעשה. שואלת הגמרא, קטני מי המציאתה, כתוב באמצעיתה של הברייתא, דהיינו בדין השני, שאם גנב הוא מחר ובא אחר הוא גנבו, הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה, והשני משלם תשלומי כפל לקונה. אימת, אימתי הייתה המחירה הזו? אילימה, אם נאמר שמחרם לפני יאוש של הבעלים, קשה הדין שנאמר על הגנב השני, המאי, מדוע הוא משלם תשלומי כפל לקונה? וכי שינוי רשות בלא יאוש בעלים, מאיקה למאן דאמר דקני? האם יש דעה סוברת שקונה? אלא פשיטה, ודאי המדובר שמחרו לאחר ייאוש בעלים, שאז כנאו הקונה על ידי ייאוש ושינוי רשות, ולכך הגונב ממנו כגונב מבית בעליו. ומעטה קשה, ואיסל כדאי תחימו לי על דעתך לומר, שייאוש בעלים קונה את החפץ לגנב גם ללא שינוי רשות. אם כן קשה המים, מדוע משלם הגנב הראשון תשלומי 4 ו-5 לנגנב? הלו דידי ודזהבין את השור והסש שלו הוא מחר. ותו ועוד קשה, דקטני נאמר ברישה של הברית הבדין הראשון, שאם גנב ובא אחר הוא גנבו, ראשון משלם תשלומי כפל, והשני אינו משלם אל לקרן. מכדי והרי לאחר ייאוש קיימינן. אנחנו עוסקים אחרי ייאוש הבעלים, כמו שהוכחנו מהדין האמור, באמצעיתה של הברית, הדין השני. ואיסל כדאי תחימו לי על דעתך לומר, שייאוש בעלים קונה את החפץ לגנב, אם כן הגנב השני שגנב מן הראשון, המים מדוע אינו משלם אל הקרן ולא כפל? הרי בעת הייאוש נקנה החפץ לגנב הראשון, וכיוון שגנב דבר שלו, עליו לשלם לו כפל. אל עליו שמע מינה, האם אין להוכיח מכוח זה שייאוש לא קני? ייאוש לבדו אינו קונה, וקשה לרב, קשה על רב שאמר שייאוש קונה. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אמר רבה, ותסברה, המתרצת היא, ולדעתך אתה המקשה, שייאוש לבדו אינו קונה, עד הרבה תסביר אתה את הברייתא, האם הברייתא מתורצת ומובנת היא? הרי היא קשה גם לפי דבריך. מה קשה? הלא דקטני סיפא מה ששנינו בסוף הברייתא בדין השלישי, גנב וטבח, ובאחר הוא גנבו, ראשון משלם תשלומי 4 ו-5, ושני אינו משלם אל הקרן. נשאלת השאלה, ומעיקה למאן דאמר, היש מי שסובר ששינוי מעשה לא קני? וכאן שהגנב הראשון שינה את הבהמה שטבחה, הוא בעצם קנה אותה והיא שלו, ולמה לא ישלם לו הגנב השני גם כפל? אלא בהכרח יש לפרש את הברייתא באופן אחר, וממילא לא יהיה קשה גם לרב. ומה הפירוש של הברייתא? שלעולם כולה, כל הברייתא מדברת באופן שהגנב השני גנבה לפני ייאוש. ואיפוך סיפה למציעתה, ומציעתה לסיפה. יש להפוך את מה שנאמר בסופה של הברייתא, עם מה שנאמר באמצעיתה. מה שנאמר באמצעיתה, עם מה שנאמר בסופה. דהיינו, להחליף את פסק ההלכה בין הדינים השני והשלישי המופיעים בברייתא. ואי מה אחי, וכך יש לומר. גנב שור עושה, ומחר אותו, ובא אחר הוא גנבו מהקונה, הגנב הראשון משלם לבעלים תשלומי 4 ו-5, והגנב השני אינו משלם לגנב הראשון, אלא קרן. דמה שנמכר לאדם אחר שהוא שינוי רשות, בלא שהיה עמו גם ייאוש בעלים, לא קני, ונמצא שעדיין הבהמה של הראשון, והשני שגנבה מהגנב פטור מלשלם עליה תשלומי כפל. עכשיו בא הדין השני בברייתא, גנב שור עושה וטבח, ובא אחר הוא גנבו ממנו, הגנב הראשון משלם תשלומי 4 ו-5 לבעלים, והגנב השני משלם לגנב הראשון תשלומי כפל, זאת משום, וכאן יהיה בשינוי מעשה, כנאו הגנב הראשון, בזה שהוא טבח את הבהמה, שינוי מעשה והיא שלו. נמצא שהגנב השני גונב מהבעלים ודינו לשלם כפל. ובאופן הזה התיישבו גם שתי השאלות על רב, שכן, מה שהיה קשה על רב הוא, מכיוון שסברנו שהברייתא מדברת אחרי ייאוש, כמו שהיה מוכח מהדין האמצעי בברייתא. ומבואר בברייתא שאף על פי כן לא קנה הגנב את הגניבה. עכשיו שהוחלפו הסיפה והמציאתה, כבר אין להוכיח זאת. באה הגמרא לדחות את ראיית רבה מהסיפה שיש להגיע את הברייתא. רב פאפה אמר לעולם לא תיפוך, אין צורך להפוך את דברי הברייתא. ושוב יש להעמיד את הברייתא לאחר ייאוש. מה שקשה, מדוע בגנב וטבח ובא אחר וגנב ממנו אין השני משלם אל הקרן? הרי קנאו הראשון בשינוי מעשה? התשובה לכך היא, שהסיפה דעת בית שמאי, דאמרי שהם סוברים שינוי במקומה עומד, כלומר, שאין הגנב קונה את הגניבה בשינוי מעשה, ונמצא שהבהמה השחוטה ידיים של הבעלים ולא של הגנב, ולפיכך אין הגנב השני משלם כפל. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שהברייתא מדברת אחרי ייאוש, עדיין קשיא רישא ומציעתא לרב, הדין הראשון והדין האמצעי של הברייתא נותרו קשים לשיטת רב. נותרו התמיות על רב. שמבואר בדין הראשון ובדין השני שייאוש אינו קונה, כפי ששאלה הגמרא לעיל. מיישבת הגמרא אמר רב זביד, לעולם כולה לפני ייאוש, כל הברייתא מדברת לפני שהיה ייאוש בעלים. ומכיוון שמדובר לפני ייאוש, מעתה אין קושיה על רב מהרישא, שהרי לא כנאה הגנב. ולכך הגנב השני אינו משלם אל הקרן, ואין צריך להפוך את הברייתא. ובסיפה, כשגנב וטבח, ואחר כך גנב ממנו, מה שאינו משלם כפל הוא, כפי שהעמידה הגמרא כשיטת בית שמאי, ששינוי במקומו עומד. ואחה במאי הסכינן, בדין האמצעי בברייתא, שנאמר בו שאם גנב ומחר ובא אחר הוא גנבו, שהגנב הראשון משלם 4.5 לנגנב, והגנב השני משלם כפל לקונה, שהייתה קושייה שלפי שיטת רב, שסובר שייאוש קונה מדוע הגנב הראשון משלם 4.5, הרי בעצם הוא מוכר את שלו. מדובר בזה שנתייאשו הבעלים אל אחר המחירה, בעת שהייתה הבהמה אצל הלוקח, ולא נתייאשו בעת שהייתה אצל הגנב. דהבלי, שהיה כבר ייאוש, ולפי שלא היה אצל הגנב הראשון ייאוש בעלים, ולא זכה בשור או בסה, ונמצא שמחר שור עושה של הבעלים, לכך משלם להם 4.5. אבל אצל הקונה כבר היה ייאוש בעלים, וזכה בו, והרי זה ככל חפץ הנגנב מבית בעליו, ולפיכך הגנב השני משלם כפל לקונה. ולא תאימה, ואל תאמר שמה שהברייתא העמידה בדין האמצעי את החיוב של הגנב השני בכפל, דווקא באופן זה ולא ביארה כן כבר ברישא, ובאופן פשוט יותר, שהשני גנב מהראשון אחר ייאוש בעלים, שקנה הגנב הראשון בייאוש ולכך הגנב השני משלם כפל לגנב הראשון, כיוון שהגנב הראשון הפך להיות בעליו של החפץ, אל תאמר שזהו משום דבעינן שצריך ייאוש ושינוי רשות דווקא. ולכן אין אופן שישלם הגנב השני לגנב הראשון, אפילו היה ייאוש ברשותו. אלא אפילו באמת, בייאוש לחודי, בייאוש לבדו, נמי כאן יגבי גנב. גם כן קונה זאת הגנב. ברגע שהבעלים התייאשו, קנה זאת הגנב. אלא מה שלא נקטה הברייתא את האופן שהגנב השני גנב מהראשון אחרי ייאוש, משום דלא משכחת דמשלמי תרוויו, שאין אתה מוצא אופן אחד שבו יצויר שמשלמים שניהם, גם גנב ראשון וגם גנב שני, את הכנסות של כפל ו4.5, אלא באחי, אלא באופן הזה, שהיה ייאוש אצל הקונה ולא אצל הגנב הראשון, שבאופן שכבר היה ייאוש אצל הגנב הראשון, אי אפשר לחייבו 4.5 על המחירה, ואילו באופן זה, הראשון חייב 4.5 והשני חייב כפל. ומכיוון שהברייתא רצתה להעמיד אופן כזה דווקא, דהיינו ששניהם משלמים את הכנסות, על כן העמידה הברייתא שהייאוש היה רק אצל הקונה. וכיוון שאת המציאת המוכרחים להעמיד שלא היה ייאוש אצל הגנב, מעתה בדומה לכך מדובר ברישא שלא היה ייאוש אצל הגנב. ולכן אי אפשר שם לחייב את השני כפל לגנב הראשון, כיוון שעדיין לא נתייאשו הבעלים אצלו. אם כן, לא קשה על רב כלום, גם אם אנחנו לא הופכים את הברייתא. ולעולם ניתן לומר שייאוש קונה, ואין קושיה על כך מהברייתא. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת בדין חיוב 4.5 על מכירת שור עושה שגנב, מחלוקת שמתבארת בעצם ממה שנתבאר בסוגיה הקודמת. אומרת הגמרא, איתמר נאמר, המוכר שור עושה שגנב לפני ייאוש בעלים, רב נחמן אמר חייב 4.5, דהיינו אם הוא טבח או מחר את הגניבה, הוא משלם פי 4 ופי 5, ורב ששת אמר פטור. מבארת הגמרא, רב נחמן אמר חייב, משום, נאמר בפסוק, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו או מחרו, אמר רחמנה, אומרת התורה. והזבין, והלא הוא מחר, לא שנה לפני ייאוש, לא שנה לאחר ייאוש, ואין הבדל אם עשה כן לפני ייאוש או לאחר ייאוש. ואף שלפני ייאוש אין המחירה מועילה, מכל מקום בזה שעשה הגנב מעשה מחירה, חייבה אותו התורה. ורב ששת אמר פטור, חיובו הוא לאחר ייאוש ובדווקא, משום דרק ככה אנו מעשיו, הועילו מעשיו להוציאה מרשות בעלים. אבל אם מחרה לפני ייאוש, דלא אנו מעשיו, שלא הועילו מעשיו להוציאה מהם, לא מחייב. הוא אינו מחייב, משום דדומיה, דתביחה בעינן, אנו מדמים מחירה לתביחה שנאמרה בסמוך לה, ובתביחה ודאי דעה אנו מעשיו שהועילו מעשיו. ממילא גם במחירה יש צורך במחירה מועילה, וכיוון שייאוש אינו קונה, אין לחייב אלא על מחירה שלאחר ייאוש שאז כנאה לוקח עם שינוי הרשות, והועילו מעשה הגנב. ונמצא עכשיו שיש שתי מחלוקות בדבר, וממנה נובעות שלוש שיטות. דעת רב שייאוש לחוד קונה, דעת רב נחמן ורב ששת שייאוש אינו קונה בלא שינוי רשות, דעת רב ששת שבכדי להתחייב ארבעה וחמישה צריך מחירה מועילה, ודעת רב נחמן שחייב אפילו על מחירה שאינה מועילה. ומכאן, משתי המחלוקות הללו, נובעות השיטות הבאות. א', לרב חייבים על מחירה רק לפני ייאוש, שלאחר ייאוש שלו הוא מוכר, ואם כן בהכרח שהוא סובר כרב נחמן שחייבים על מחירה גם כשאינה מועילה, שאם לא כן, לא יתחייב על מחירה לעולם. ב', לדעת רב ששת חייבים על מחירה רק לאחר ייאוש, שאז היא מועילה עם השינוי רשות שבא עמה. ג', לדעת רב נחמן חייבים על מחירה גם לפני ייאוש, אף שאינה מועילה, וכל שכן, לאחר ייאוש. מביא עכשיו רב ששת בגמרה שתי ראיות לדבריו. אמר רב ששת מינה אמין עלה, מאיכן אני מוכיח את דבריי, שהמוכר שור עושה שגנב חייב רק לאחר ייאוש הבעלים, בארבעה וחמישה. דתניה, שנינו בברייתא, אמר רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה שאם גנב שור עושה וטבח ומחר אותה משלם ארבעה וחמישה? מפני שנשתרש בחטא, עיקה שורשים ונתחזק ועמיק בחטא, על ידי שהוציאו מרשות בעליו לגמרי בתביחה או במחירה. יש לברר כיצד הוציא את הגניבה מרשותם. אמנם בתביחה יצא הגניבה מרשותם על ידי שיש שינוי מעשה, אבל במחירה שמחר את השור או את השה, אימתי מחרם שעל ידי כך יצאו מרשותם של הבעלים? אילי, מה אם נאמר שמדובר שמחרם לפני ייאוש בעליו ממנו? מעיקה, האם הועילו מעשיו שבכך נשתרש בחטא? הרי כיוון שלא נתייאשו הבעלים, אין המחירה מועילה כלל, שלכל הדעות אין שינוי רשות מועיל לגנב לקנות את החפץ בלא ייאוש, ולא הועילו מעשיו כלל. אל עליו, האם אין מדובר שלאחר ייאוש הבעלים הוא שמחרו, שאז הועילו מעשיו להקנות את החפץ לקונה, ולהוציאו מהבעלים? דוחה הגמרא את הראיה של רב ששת ואומרת, אמר רבה, יש לתקן בברייתא שכוונתה לומר, לא מפני שנשתרש בחטא, אלא מפני ששנה בחטא, שחיובו בתשלום ארבעה וחמישה, הוא על כך ששנה בחטאו, ואחר שגנב אוסיף וטבח ומחר, ולא בגלל שנשתרש בחטא על ידי שהוציא את הגניבה מרשות בעלים. שלפי פירוש זה, אף אם לא תיצא הגניבה מרשות בעלים במחירה הזו, גם כן התחייב עליה. מביא רב ששת ראיה נוספת. תשמע שנינו בברייתא נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז, ותבחו מחרו. יש ללמוד זה מזה, או בהקש או בבניין אב, כפי שהגמרא תדבר על זה בדף סמחת עמוד ב'. ולומדים מה תביחה שחייב עליה ארבעה וחמישה היא פעולה שאינה חוזרת, שאין אפשרות להחזיר את הבהמה לכפי שהייתה קודם, אף מחירה שחייבה עליה התורה מדובר במחירה שאינה חוזרת עוד לבעלים. וכעת מבינה הגמרא שהכוונה שאינה חוזרת עוד לנגנב שיצאה מרשותו. ויש לברר את כוונת הברייתא, אימתי הייתה המחירה הזו? אילי, אימא אם נאמר שנעשתה לפני ייאוש בעלים, אמי אינה חוזרת לבעלים, הלא אינה מועילה כלל, כי שינוי רשות בלא ייאוש אינו מועיל כלל, אלא בהכרח שהמחירה נעשתה לאחר ייאוש בעלים. ושמע מינה ראיה והוכחה מכאן, שחיובה, חיוב של מחירה לאחר ייאושו. כמו שאמר רב ששת, דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, תרגם הרב נחמן, תרגם רב נחמן את הברייתא שהיא באה למעט פרט לאופן שיקנה לו הגנב את הגניבה ל-30 ימים, שכיוון שאחרי 30 ימים היא חוזרת אליו, אין זו מחירה אלא שכירות באלמה ואינו חייב עליה ארבעה וחמישה. והמילים אינה חוזרת הכוונה שהיא מחירה גמורה מצד המוכר, אף אם בפועל אינה מועילה כיוון שאינה שלו, וכמו במקרה זה. מביאה הגמרא דעה נוספת כשיטת רב ששת, שהחיוב הוא רק לאחר ייאוש בעלים. ואף רבי אלעזר סבר שחיוב החיוב של מחירה, דהיינו שהגנב אם מחר זאת מחויב בתשלומי ארבעה וחמישה, תלוי אם שור עושה, מדובר לאחר ייאוש בעלים הוא דווקא שאז היא מועילה. ואמר רבי אלעזר, תדע, אלמד אותך דין חדש, שסתם גניבה, דהיינו כל גניבה שלא ידוע עליה, אם נתייאשו בעליה הימנה עם לב, ייאוש בעלים הוא שיש בו מן הסתם. כי יש להניח שתייאשו בעליה ממנה, שכן המציאות היא בדרך כלל כך. ואם כנאה אדם מיד הגנב, הרי היא שלו, משום שיש כאן ייאוש ושינוי רשות. וראיה לדבר, ואנחנו בדף סמכת עמוד ב', שהרי אמרה תורה שאם גנב שור עושה וטבח ומחר אותו, משלם תשלומי 4 ו-5. ויש לשאול, איך חייבה אותו התורה על המחירה? ודילמה לא יאייש, שמה לא נתייאשו הבעלים, ואם כך לא יילו מעשיו בזה שמחר. אלא לב, האם אין טעם הדבר משום דאמרינן, שאנחנו אומרים שסתם גניבה, ייאוש בעלימי. ולכן חייב על המחירה שכן הועילו מעשיו, כיוון שיש ייאוש ושינוי רשות. ומה שלמד רבי אלעזר טעם החיוב על כל מחירה של גנב, כיוון שוודאי היה ייאוש, מוכח שסובר כרב ששת שאין חייב על מחירה שמחר קודם ייאוש בעלים. שואלת הגמרא, כיצד לומד רבי אלעזר שסתם גניבה ייאוש בעלים ממה שחייבה התורה בכל גנב שמוכר? ודילמה, ואולי אף על גב דלא יהיה, יש שמה גם ללא ייאוש הוא חייב, ומשום שחייבה התורה לעצם מעשה המחירה, למרות שמעשה המחירה לא הועיל. משיבה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, לא סל כדאי תך, אל יעלה על דעתך לומר כן, שהתורה חייבה ב4 ו-5, למרות שמעשה המחירה לא הועיל. משום שהחיוב שחייבה תורה על המחירה זה דומיה דתביכה, בדומה לחיוב על התביכה. וממילא מה תביכה דען ומעשיו, כמו לגבי תביכה, או אילו מעשיו, כי הוא קנה זאת בשינוי, הוא כבר שחט את הבהמה והיא לא כפי שהייתה, אף מחירה שחייב עליה אין זו אלא על מחירה דען ומעשיו, שאילו מעשיו להוציאה מרשות בעליה. והיא לפני ייאוש, אם תעמיד שהמחירה הייתה לפני ייאוש הבעלים, מה יענו? מה הועילו מעשיו, הלא עדיין יש אל הבעלים? מכאן מוכח שסתם גניבה ייאוש בעלימי, ולפיכך אף שאיננו יודעים שנתייאשו הבעלים, מחייבים את הגנב על זה שמחר את הגניבה ב4 ו-5. שואלת הגמרא, ודילמה ושמה מה שאמרה תורה שחייב על מחירת השור ועשה, מדובר דשמעיני דייאש, מדובר ששמענו בפירוש שהוא התייאש הבעלים, ובזה חייב על המחירה שהועילה עם הייאוש להוציא את הגניבה מרשות הבעלים. אבל אין להוכיח מכאן שגם סתם גניבה, בלי ששמענו במפורש מהבעלים שהתייאשו, שיש בה ייאוש בעלים. משיבה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, לא סל כדאי תך. אל תעלה על דעתך לומר כן, משום שהחיוב שחייבה תורה על המחירה היא דומיה דתביכה, בדומה לחיוב של תביכה שכתובה בסמוך למחירה. מה תביכה שחייבה עליה תורה? היא אפילו אם תבח את השור או את השה לאלתר מיד לאחר שגנבה, אף מחירה שחייבה עליה התורה 4 ו-5, היא גם מחירה שנעשתה לאלתר קודם ששמענו בפירוש מהבעלים שהוא התייאש. ומוכח אם כן שסתם גניבה יש בה ייאוש בעלים. כל גניבה כנראה הבעלים מתייאשים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, מה תביכה לאלתר? הלו על כורחך אי אפשר לדמות מחירה לתביכה. שאלו אי אפשר שמחר ממש מיד כשגנב, שאז עדיין אין כאן ייאוש, שהוא ייאוש שלא מדעת. כיוון שמן הסתם אין הבעלים יודעים כלל שנגנב מהם, ואילו בתביכה יכול לטובך מיד. אז מה ההשוואה? תרצים התוספות שגם בתביכה אין הדרך לטובך מיד עד שיבוא לביתו. ובתוך כך מן הסתם כבר נודע לבעלים. אותו דבר במחירה, יש את שיעור הזמן הזה, וכיוון שנודע לבעלים, מתייאשים הם מיד. מביאה עכשיו הגמרא את דעת רבי יוחנן בזה. אמר רבי יוחנן, אמר לי רבי יוחנן לרבי אלעזר, יש לדחות את הוכחתך שסתם גניבה יש בה ייאוש בעלים. שהרי גניבה בנפש תוכיח. אדם שגנב נפש, שחייב מיתה, אם הוסיף ומחר את האדם שגנב, כאמור בתורה בספר דברים פרק כ"ד פסוק ז', כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל ויתאמר בו ומחרו ומת הגנב ההוא, והעזרה לגניבה היא לא תגנוב בספר שמות פרק כ' פסוק י"ג, ועל המחירה לא ימכרו ממכרת עבד בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק מ"ב. אמנם אין לוקים על כך, כי זה לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין. ובגניבה הזו, בגניבת נפש הזו, ודאי שאין ייאוש בעלים, שהרי אין אדם מתייאש מעצמו וחייב מיתה, ואף שאין מועילים מעשה ואין המחירה חלה. אם כן, גם במחירת שור ושה שחייבה עליו התורה 4 ו-5, יש לומר שחייב גם אם לא הילו מעשה ולא חלה המחירה. כך מקשה רבי יוחנן על רבי אלעזר. אומרת הגמרא, מכלל יש ללמוד מדברים האלו, דסבר רבי יוחנן, שסובר רבי יוחנן שאם מחר את השור או עשה לפני יאוש, חייב, אף שלא הועילו מעשיו. בררת הגמרא באופן שמחרה או תבחה לאחר יאוש, מהי, מה דעת רבי יוחנן בזה? האם יאוש לבדו קונה, ואין לחייבו אחר יאוש, כי שלו הוא תובח ושלו הוא מוכר? כדעת רב לאל בדף סמכת עמוד א', או שמה דעת רבי יוחנן? שאין יאוש קונה וחייב אחר יאוש גם כן מקל וחומר ממה שחייב לפני יאוש. ומה הקל וחומר? אם לפני יאוש שלא הועילו מעשיו חייב, כל שכן אחר יאוש שהועילו מעשיו וחלה מחירה. מביאה הגמרא שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש במפורש בדינו של המוכר אחר יאוש. רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור. ומבאר את הגמרא, רבי יוחנן אמר חייב משום שחיוב הוא בין לפני יאוש ובין לאחר יאוש, שיאוש אינו קונה ולכן גם אחר יאוש השור והעשה של הבעלים הם וחייב על תביחתם או מחירתם. ריש לקיש אמר פטור כי הוא סובר שהחיוב הוא רק לפני יאוש, אבל לאחר יאוש קנה הגנב את השור או את עשה בייאוש, וכשהוא תובח ומוכר, שלו הוא תובח ושלו הוא מוכר, ואין לחייבו על כך. מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש, אי טבעי רבי יוחנן לריש לקיש, נאמר בברייתא, גנב אדם באמה, שור עושה, והקדיש אותה לבית המקדש, ואחר כך טבח או מחר אותה, משלם לבעלים תשלומי כפל על הגניבה, ואינו משלם תשלומי 4 ו-5 על התביחה והמחירה. זאת כיוון שהקדיש את הבהמה נמצא תובח ומוכר בהמה של הקדש, שאין חייב עליה כפל ותשלומי 4 ו-5. כפל הוא אינו משלם, כי נאמר ישלם 2 לרעהו, דורשת הגמרא לאל בדף סמך ב' עמוד ב', לרעהו ולא להקדש, וממילא גם אינו משלם 4 ו-5, כי 4 ו-5 הם תוספת של 2 או 3 על הכפל, ואם הוא פטור מכפל, נמצא שהתשלומים יהיו 3 ו-4 בלבד, והתורה אמרה 4 ו-5, ולא 3 ו-4. ומעתה יש לי שואל, אימתי מדובר שהקדיש את הבהמה? היא לימה, היא מדובר שהקדיש אותה לפני יאוש בעלים, יהיה קשה, מי קדוש, האם היא קדושה? אלו לגבי הקדש, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, אמר רחמנה, אמרה התורה. יש לי דרוש שנאמר ביתו, כדי ללמד מה ביתו שהוא מקדיש שלו, אף כל דבר שהוא מקדיש אינו מוקדש, אלא אם הוא שלו. ואיך הוא יכול להקדיש בהמה שאינה שלו? אלא פשיטה, ודאי מדובר שיקדיש את הבהמה לאחר יאוש בעלים. ובהקדש נעשה שינוי רשות, וקנה ההקדש עם הייאוש. שכן יאוש לחוד אינו קונה, וכיצד יכול להקדישה? ויש לדייק מכך, טעמה דהקדיש, הוא די אינו משלם תשלומי 4 ו-5. דווקא מפני שהקדיש, אז הוא אינו משלם תשלומי 4 ו-5. דחי כתבח דהקדש כתבח, מפני שתבח בהמה של הקדש, ואין משלמים 4 ו-5 על ההקדש. אבל אם לא הקדיש את הבהמה, דינו הוא שאם תבח או מחר אותה, משלם תשלומי 4 ו-5 על הבעלים. ואיסל כדאי תחימו לעל דעתך לומר שיאוש קונה את החפץ לגנב, המי מדוע משלם 4 ו-5 על הבעלים? הרי כיוון שנתייאשו נמצא ששלו הוא תובח, שלו הוא מוכר, ויש ללמוד מזה שיאוש אינו קונה, אם לא היה גם שינוי רשות. אמר לי, מיישיב ריש לקיש לרבי יוחנן, לעולם מדובר שלא נתייאשו הבעלים. כאילו נתייאשו לא היה חייב על התביחה והמחירה גם ללא ההקדש. אך במאי עסקינן כאן בברייתא שנאמר הקדיש, אין הכוונה שהגנב הקדיש, אלא מדובר כגון באופן שהקדישו בעלים את הבהמה ביותה ביד הגנב. ולכן אילולי הקדשם היה משלם 4 ו-5 לבעלים, אבל כיוון שהקדישו, פטור, משום שאין משלמים להקדש 4 ו-5. שואלת הגמרא, ומי קדוש? האם חל הקדש זה שהקדישו הבעלים את הבהמה שביד הגנב? ואמר רבי יוחנן, הרי רבי יוחנן אומר לקמן בדף סמכתת עמוד א' וכן במסכת קידושין דף נ"ב עמוד א', גזל חפץ מחברו ולא נתייאשו הבעלים ממנו, שניהם אינם יכולים להקדיש את החפץ הזה, לא הגזלן ולא הנגזל. זה הגזלן לא יכול להקדיש לפי שאינו שלו, וזה הנגזל לא יכול להקדיש לפי שאינו ברשותו, ואין אדם מקדיש דבר עד שיהיה שלו וברשותו. אם כן נשאלת השאלה, כיצד יכולים הבעלים להקדיש בהמה נמצאת בצל הגזלן שאינה ברשותם? ישבת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, הוא דאמר ריש לקיש אמר את דבריו שיכולים הבעלים להקדיש חפץ אף שאינו ברשותם, משום שסבר כצנועין שסוברים שיכול אדם להקדיש גם דבר שאינו ברשותו. דתנן, שנינו במשנה במסכת מעשר שני פרק ה' משנה א', לגבי כרם רווי. כרם רווי זה כרם בשנתו הרביעית לנטייתו, שפירותיו קדושים ויש לעלותם ולאוכלם בירושלים או לחללם על מעות ולעלותם לירושלים ולקנות בהם פירות ולאוכלם שם, כמו מעשר שני. אז כרם רווי שיש חשש שעוברי דרכים יאכלו ממנו בלא פדיון, הצנועים והם החסידים החפיצים להציל בני אדם מהעבירה, מצאו עיצה לדבר, שהיו הצנועים מניחים את המעות במקום ידוע לדבר הזה, ואומרים, כל הנלקט מכרם זה היום יהיה מחולל על המעות האלו. ועל ידי כך יוצאים הפירות שלקטו לחולין. אותו דבר כאן, אף שהפירות הם שלהם, מכל מקום הם אינם ברשותם, ואף על פי כן מועיל החילול של אותם הפירות על המעות. מוכח לשיטתם של הצנועים שיכול אדם לחלל, הוא הדין להקדיש גם דבר שאינו ברשותו. שואלת הגמרא, אם כדברי ריש לקיש הבעלים הקדישו את הבהמה ברשות הגנב וחל הקדשו, למה ישלם הגנב כפל? והרי חזרה קרן לבעלים, שבכך שהקדישו הבעלים, והם הילו שהעבירו על רשות ההקדש, הרי זה כאילו החזירה הגנב לבעליה. ואין גנב משלם כפל, אלא כאשר נמצאה הגניבה כשהיא בידו, על ידי שעידו כן העדים. כפי הנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ג', אם ימצא תמצא בידו הגניבה, דווקא כשהיא בידו. מיישבת הגמרא, מדובר כאן כשבאו העדים ועמד בדין קודם שהקדיש וכבר נתחייב בכפל קודם שחזרה קרן לבעלים. מכל מקום עדיין אין זה נחשב ברשות בעליו, כיוון שאין הגנב מודה בגניבה וטוען שחייבו שלא כדין, ולכן עדיין צריכים אנו להעמיד כשיטת הצנועים. שואלת הגמרא היחידה, מכיצד מדובר שהתחייב בדין בכפל? היא דאמרים, אומרים לו בית דין לגנב, צא תן לו לבעלים את הכפל. מה העירייה? הקדיש. למה נאמר בברייתא שדווקא אם הקדיש הבעלים את הבהמה פטור הגנב מארבעה וחמישה כשחזרו טבחה? הרי אפילו לא הקדיש נמי, לא לחייבה, גם כן אין לחייבו. דאמר רבה, אם אמרו בית דין לגנב צא תן לו לבעלים את הכפל המגיע לו וחזר הגנב וטבח ומחר, פטור מארבעה וחמישה, מה איתם? מה הטעם הדבר? כיוון דפסקו עליה מילתי, כיוון שאורו בית דין לשלם כפל ונסתיימה הגניבה ושוב טבח ומחר, הוולי נעשה מעתה גזלן, וגזלן אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, כי רק בגנב אמרה התורה את החיוב הזה. ואם אמרו בית דין לגנב, חייב אתה ליתן לו לבעלים את הכפל, וחזר הגנב וטבח ומחר, אז הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. מה איתה? מה הוא טעם הדבר? כיוון דלא פסקה מילתא, כיוון שלא פסקו את דינו. אין זה נחשב עדיין גמר דין. הקטי גנב הוא, אז עדיין הוא נחשב לגנב, ודינו לשלם ארבעה וחמישה על תפיחה או מחירה. מיישבת הגמרא, לא צריכה, אכן לא נאמר דין זה לפוטרו מארבעה וחמישה כשהקדישו הבעלים, אלא באופן דאמרי לי שאמרו בית דין לגנב, חייב אתה ליתן לו לבעלים את הכפל, שזהו גמר דין, ולכן אין חייב יותר על תביחה או מחירה. הגמרא מבררת את דעת רבי יוחנן בהקדשת דבר שאינו ברשותו. אומרת הגמרא, גופה אמר רבי יוחנן, והדברים מופיעים במסכת בבא מציעא דף זין עמוד א', במסכת קידושין דף נ"ב עמוד א', ולמדנו זאת לעיל בדף ס"ח עמוד ב', ולקמן בדף עין עמוד א'. אמר רבי יוחנן, גזל חפץ מחברו ולא נתייאשו הבעלים ממנו, מן החפץ, שניהם אינם יכולים להקדיש את החפץ הזה, לא הגזלן ולא הנגזל. זה הגזלן לא יכול להקדיש לפי שאינו שלו, וזה הנגזל לפי שאינו ברשותו. ולעיל בדף למדווה עמוד ב' נחלקו בעל המאור והרמב"ן אם הגזלן רוצה להחזירה לנגזל אם חשובה הגזילה ברשותו. דעת בעל המאור שאם אינו מסרב להשיבה יכול הנגזל להקדישנה, אילו הרמב"ן סובר שאינו יכול כיוון שבא על ידו בגזילה. ובהר הקובץ שיעורים שכוונת הרמב"ן, שמה שנחשבת אינה ברשותו של הנגזל, אינה מפני מה שמעכב הגזלן הגזילה בידו כדעת בעל המאור, אלא מפני קנייני הגזילה שיש לו בה, שאינם פוקעים גם כאשר הוא מודיע שאינו מעכב אותה עוד. עוד הוא כותב שגם הרמב"ן מודה שאם הגזלן מעכב שנחשב שאינה ברשות הנגזל גם ללא קנייני גזילה, אלא שהוסיף אופן נוסף של אינו ברשותו מכוח קנייני הגזילה, גם בלא עיכוב. אם כן, אומר רבי יוחנן, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש את החפץ, לא הגזלן ולא הנגזל, זה לפי שאינו שלו, וזה הנגזל לפי שאינו ברשותו, ואין אדם מקדיש דבר עד שיהיה לו הדבר ברשותו. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי? האם רבי יוחנן אמר כך שאי אפשר לאדם להקדיש דבר שהוא שלו אם אינו ברשותו? ואמר רבי יוחנן, והרי רבי יוחנן אמר במסכת שבת דף ממבב עמוד א', הלכה כסתם משנה, שדין שסתמה המשנה לאומרו בלא שם של תנה, הלכה היא. וההסבר הוא, כפי שמסביר רש"י במסכת ביצה דף ב' עמוד ב', לפי שרבי סתם כדברי תנאים שרצה לקבוע הלכה כמותן, ולא הזכיר שמם כדי שלא יהיה הדין נשנה בשם יחידים. ותנן, שנינו במשנה במסכת מעשר שני פרק אי משנה א', קרם רווי. קרם בשנה הרביעית לנטייתו שפירותיו אסורים באכילה מחוץ לירושלים בלא פדיון, והיו בעלים רוצים להודיע זאת לעוברי דרכים שהוא קרם רווי כדי שלא יאכלו, היו מציינים ומסמנים אותו בכזוזות אדמה, ברגבי אדמה. ובספר הערוך הוא מפרש את הכוונה לאפר אדום, על ידי נתינת פיסת רגבים סביב גבולותיו. מפרש את הגמרא סימנה, סימן זה שעשו היה לאורות שהוא כי אדמה, כמו אדמה. מה אדמה איקה הנאה מינה? יהנו ממנה לאחר זמן בחרישה, בעזריה ובקצירה. אף אינה מגם הקרם הזה, כי מפר קשרי לתנו ימינה. כשיפדהו, יהיה מותר להנות ממנו. ממשיכה המשנה ושדה שיש בה גידולים של אורלה, ורצו שלא ישגו ויוכלו ממנה, ציינו אותה בחרסית, שהכוונה לרעפים כתותים. מפרשת הגמרא סימנה, הסימן הזה היה להורות שהיא כחרסית. מה חרסית שאין הנאה מינה? שאין בה תועלת, ומשמעות הדברים שאינה טובה לזריעה, ואילו התוספות מבארים שאומנם החרסית מצמיחה, אלא שאין פירותיה רבים יותר מהזרעים שזרע בה, ואפילו הם רבים ממה שזרע, מכל מקום מועטים הם. אז הכוונה שאין הנאה ממנה. אף היא גם השדה הזו היא שדה דלית בהנאה מיני, שאין בהנאה עכשיו, כיוון שהיא של אורלה, שאסורות באכילה ובהנאה. ממשיכה המשנה ושדה של כברות שקברו בה מת שמתמה, ויש להזיר את הכהנים ואוכלי טהרה שלא להתאמה שם, ציינוה בסיד. מפרשת הגמרא סימנה, בחרו דווקא את הסימן הזה של סיד לציין את הקבר, משום דחיבר, שהסיד הוא לבן כעצמות שהן לבנות. ממשיכה המשנה, הוא ממחה, הוא מערב את הסיד במים ושופך סביבות הקבר. ומפרשת הגמרא, כי איך דנחה ורדפי כדי שילבין יותר. ממשיכה המשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שעושים עקר בקרם רווי, ובעורלה לעוברי דרכים שלא ייקשלו באיסור, זה דווקא בשנה השביעית שנת השמיטה, דהפקר נינו, שהפירות הם הפקר וכל אחד יכול לנוטלם, ועל כן יש לחשוש שלא ייקשלו. אבל בשער שני שבוע, בשער השנים שאינם שנת שמיטה, שאסור להם לאכול כלל וכלל מהגידולים הללו, וגזלנים הם אותם האוכלים מהם, אין צורך לציין כלל, ויניחם שיוכלו וייקשלו באיסור, כי אנחנו אומרים, עליתהו לרשע וימות, דהיינו שמישהו רשע יש להניחו להיקשל עוד. ממשיכה המשנה, והצנועין, והם בני אדם חסידים הרוצים לסלק ידי כל אדם מן העבירה, כאשר היה להם קרם רווי, שחששו שמה יוכלו ממנו עוברי דרכים בלא פדיון, כך היה מן אגם. מניחים את המעות במקום מסוים ואומרים כל הפרי הנלקט מקרם זה מחולל על המעות הללו. ונמצא שביד הלוקטים פירות של חולין. עד כאן דברי המשנה. ולגבי אורלה שאין לה פדיון, לא יכלו לעשות דבר, ובכל זאת מה שיכלו תקנו. דהיינו בנטע רווי בלבד. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כל הנלקט, כיוון שמוכח שאפשר לפדות ולחלל גם דבר המחובר, למה לא חיללו בבת אחת מיד את כל הכרם? תרצים התוספות בשני אופנים. א', שלא רצו לחלל הכל משום שהיו רוצים להוליך את הפירות לירושלים. ב', שלא היה מועיל החילול למה שיגדל אחר כך עד שילקטו. והרי מסביר שמה שהם אמרו כל הנלקט מהכרם הזה מחולל על המעות הללו, למרות שזה נאמר בלשון עבר, זה אינו בדווקא, אלא הניחו המעות בבוקר בעוד שהיו הפירות מחוברים, ואמרו שכל מה שילקטו אחר כך יהיה מחולל אחר הלקיטה מיד. וכל זה בשער שני שבוע, כי בשנת השמיטה אין התקנה הזו מועילה, שכיוון שהפירות הפקר, זכו בהם הלוקטים ואין הצנועים יכולים לחלל מה שאינו שלהם כלל. עכשיו מקשה מכאן הגמרה על רבי יוחנן. הרי הצנועים סוברים שאדם מחלל דבר שאינו ברשותו, ולכן אפשר לחלל על המעות את קדושת הפירות שכבר מצויים ברשותם של הלוקטים. והמשנה הביאה את הדעה הזו בסתם, לא הביאה שם של תנא שאמרם. אם כן, יש לפסוק כך, כי הרי ההלכה היא כסתם משנה. ומדוע דעת רבי יוחנן שאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו, הרי הוא הדין גם לאדם שלא יכול לחלל לדעת רבי יוחנן דבר שאינו ברשותו. והנה במשנה הזו שהיא סתם משנה, שכאמור רבי יוחנן אמר שההלכה כמותה, סובר את המשנה שאדם יכול לחלל דבר שאינו ברשותו. וכי תאימה אם תרצה ליישב, מן תן הצנועין, מי הוא ששנה את מעשה הצנועין? זה רבן שמעון בן גמליאל, והמשך דבריו הם, וזה לא נחשב לסתם משנה. עדיין קשה, מדוע אמר רבי יוחנן שאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו? ואמר רבא ברברחנה, אמר רבי יוחנן, הרי רבא ברברחנה אומר בשמו של רבי יוחנן, והדברים מופיעים במסכת גיטין דף למתחת עמוד א', וכן במסכת כתובות דף עין זין עמוד א', במסכת בבא מציע דף למתחת עמוד ב', במסכת בבא בתרא דף קוף עין דלת עמוד א', וכן במסכת סנהדרין דף למד א' עמוד א'. אומר רבא ברברחנה בשמו של רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו, דהיינו בכל מקום שהובו דבריו של רבן שמעון בן גמליאל הלכה כמותו, חוץ מבשלושה מקומות. ומה הם שלושת המקומות שלא נפסקה הלכה כרבן שמעון בן גמליאל? בערב, במסכת בבא בתרא בדף קוף עין ג' עמוד ב', לעניין מי שנעשה ערב קבלן להלוואה של חברו, כלומר קיבל עליו לשלם את ההלוואה, גם אם ללווה יש נכסים, אפשר לפנות ישר לערב. לדעת חכמים רשאי המלווה לתבוע את הערב קודם שתובע את הלווה, ולדעת רבן שמעון בן גמליאל, קודם שנכסים ללווה, אי אפשר לתבוע את הערב קבלן. שם הלכה כחכמים ולא כרבן שמעון בן גמליאל. גם בציידן, בעניין האומר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי את הצטלתי ועבדה לה הטלית, לפי חכמים הגט לא חל כיוון שלא קיימה את התנאי, ולפי רבן שמעון בן גמליאל יכולה לתת את דמיה של הטלית והגט כן יחול, והדברים מופיעים במסכת גיטין דף עין דלת עמוד א', גם שם הלכה כחכמים ולא כרבן שמעון בן גמליאל. וראיה אחרונה, במסכת סנהדרין דף למד א' עמוד א', נאמר לעניין אדם שנתבע על ידי חברו לדין, ובית דין אמרו לו לנתבע, וראיה או עדים לזכותך, ואמר אין לי עדים ואין לי ראיה, ולאחר דבריו אילו מצא עדים וראיה. לדעת חכמים אינו יכול עוד להביאם, כיוון שהוא הודה שאין לו עדים וראיה, ואילו רבן שמעון בן גמליאל סובר שיכול להביאם. המחלוקת הזו קרויה ראיה אחרונה, כיוון שמחלוקת זו שנויה שם בסיפה של המשנה. ברישה של המשנה נחלקו רבן שמעון בן גמליאל וחכמים בעניין דומה, והמחלוקת ההיא קרויה ראיה ראשונה, כי היא נשנתה ברישה של המשנה. ושם מדובר שבית דין נתנו לנתבע 30 יום כדי למצוא עדים או ראיה, ולא מצא בתוך 30 יום, רק אחרי 30 יום. לפי חכמים לא יכול להביאם, ולפי רבן שמעון בן גמליאל יכול להביאם. אם כן, בשלושת המקומות הללו, בערב, בציידן ובראיה האחרונה, אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אבל בשאר המקומות שרבן שמעון בן גמליאל הוא בר פלוקתא עם אחרים, הלכה כמותו. אם כן, היה לרבי יוחנן לפסוק הלכה כמותו שהוא סובר, כמו הצנועים, שאקדש וחילול חלים על דבר שאינו ברשותו. אז איך אצלנו אומר רבי יוחנן, שנגזל אינו יכול להקדיש את הדבר הגזול, מכיוון שזה לא ברשותו? יושבת הגמרא ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה, לא תימה, אל תגרוס במשנה שהיו הצנועים אומרים, כל הנלקט מזה יהיה מחולל על המעות, שזה לשון עבר, שמחללים מה שכבר נלקט ואינו ברשותם עוד, אלא אימה, יש לתקן במשנה ולומר שכך היו הצנועים אומרים, כדי למנוע תקלה ממי שלוקח מן הפירות. כל המתלקט מזה יהיה מחולל על המעות. דהיינו, הם אמרו לשון עתיד, שיהיו מחללים את הפירות עוד לפני שנלקטו. הפירות לפני שנלקטו, אז עדיין הם ברשותם ויכולים לעשות זאת. וזאת משום שאפשר לבדות גם במחובר. יוצא איפה שרב יוחנן באמת סובר שאדם לא יכול להקדיש דבר שנגזל ממנו, מכיוון שהוא אינו ברשותו, מה שהצנועים היו עושים שם, בעצם היו מחללים כאשר הפירות עדיין היו ברשותם. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד דף סמחת ממסכת בבא קמא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו מפני שנשתרש בחטא? שאלה שנייה, מה מייתה הברייתא באומרה שצריך מכירה שאינה חוזרת? שאלה שלישית, המוכרת הבהמה שגנב לפני ייאוש, האם חייב ארבעה וחמישה ומדוע? שאלה רביעית, כיצד מוכח שאין כוונת רבי אלעזר ללמוד מכירה מטביחה בעקש, אלא מדמיון בלבד, והתשובה נמצאת בתוספות? שאלה חמישית, מה הדין במוכר לאחר ייאוש ומדוע? השאלה האחרונה על דף סמחת, מה הדין כשטבח או מחר אחר שעמד בדין וחייבו בכפל? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון בשבוע ג' במנחם אב תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף סמחת ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני ד' במנחם אף תשע"ו, ונלמד את דף סמחת, הדף 69 למסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך. שיהיו מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.